מקור ראשון, הסקטים. שלום לכולם, כאן שירת בפרק חדש של ההסקט עד אהבה. פרק המשך, אנחנו בנושא של אלימות ומערכות יחסים לא בריאות. ובפרק הקודם, למי שלא שמע, ראיינתי ופגשתי ואירחתי את צילית, שהיא יו"ר עמותת בת מלך. והיום אני פוגשת את סיוון. שלום סיוון.
שלום.
זו פעם ראשונה שאני פוגשת מישהי וקוראת לה בשם שזה לא השם שלה. כי סיוון היא, אפשר להגיד, בוגרת מקלט של בת מלך.
נכון.
כן, זאת הגדרה נכונה.
בין יתר ההגדרות, כן.
כן, אז יש עוד המון הגדרות מחמיאות לסיוון, שאני נמנעת מלפרט אותן, כדי באמת לשמור על הפרטיות ועל הזהות שלך, אבל אני יכולה לחלוק עם המאזינים שאת אישה מרשימה, ונושאת בתפקיד עם אחריות, עם אנשים, וממש תענוג וזכות לפגוש אותך.
תודה, תודה כן. רבה.
ואנחנו הולכות לדבר על המערכת יחסים שאת היית בתוכה, וזאת הייתה מערכת יחסים שהיית צריכה לברוח ממנה.
נכון.
את יכולה לספר לנו קצת?
מאיפה להתחיל?
אולי נתחיל במתי התחלת לחפש זוגיות בכלל.
היה לי מאוד חשוב שיהיה לי זוגיות באמת כבר רצינית ולהתחתן, רק אחרי באמת שכבר יש לי תואר ועבודה ומשהו רציני.
את גדלת במשפחה שזוגיות הייתה חשובה שם, שזה היה ערך?
כן, בהחלט.
והמודלים הזוגיים שגדלת עליהם, הם היה משהו שרצית לשחזר, או שהיו גם לא בריאות?
אני חושבת שהיה לי בראש משהו שאני רוצה, אני חושבת שניסיתי לקחת את מה שאני אוהבת מכל אחד, וגם לבוא ולהגיד מה אני לא רוצה, מה ראיתי אצל הורים שלי שאת זה אני לא רוצה, או מה אני רואה אצל החיות שלי שפה אני רוצה קצת שונה. אבל אני כן אגיד שהיה לי מודל, בוא נגיד, הזוגיות שאני רציתי זוגיות בריאה וטובה. היה לי בראש משהו שהוא טוב ובריא, זה לא שחיפשתי איזה משהו שיגן עליי, או לא יודעת, אביר על סוס לבן שיציל אותי.
אז מה זה היה בשבילך הטוב והבריא? מה ישב לך ככה בראש?
רציתי משהו מאוד שוויוני, אני חושבת, שנותן מקום ומרחב לכל אחד מאיתנו. אולי אפילו אני כבר אקפוץ ואני אגיד שכשהכרתי אותו כבר, זה אחרי שכבר חוויתי כמה מערכות יחסים קודם, ונניח אם קודם חוויתי מערכת זוגית שהייתה, ביטלתי אירוסים ממישהו שמאוד היה קשה לו, היה לנו מערכת זוגים מדהימה, ובאמת מאוד בריאה וטובה, והיה לו מאוד פחד ממחויבות, זה כבר לא היינו כבר בני 12, לא היינו כבר בני 20, והיה לו מאוד פחד ממחויבות. ואז פתאום כשפגשתי את מי שלימים הפך להיות בעלי, אז פתאום במקום פחד ממחויבות ראיתי מישהו שרוצה אותי, ועם ביטחון ולא מסתיר את זה.
שמתייחס ברצינות ומוכן לקחת את האחריות.
יפה. ואם קודם אז עברתי מערכות יחסים שתמיד זה כזה מורכב ואת לא יודעת, אולי שכלית זה מסתדר, אבל רגשית הרגש לא מגיע. פתאום פה תוך שנייה היה לי פרפרים בבטן, שזה לא משהו שאפיין אותי קודם.
אז בעצם את אומרת, את התחלת לחפש זוגיות. ככה אחרי התואר הראשון, והתחלת גם לגבש את הזהות התעסוקתית שלך, התחלת לעבוד, היית במקום יציב ומבוסס בחיים, עברת את גיל הבוסר של 20, 22, 20, כאילו כבר היית אישה שעומדת בזכות עצמה.
לה, כן, שיש לה חיים משלה. אני אגיד, היה לי חיים מאוד בריאים, עשירים. הייתי מאוד פעילה חברתית במקום שבו גרתי.
כן, גם גרת עם חברות ובסביבה שיש מעגלי חברים ורווקים ורווקות וידידים. וכאילו כל ההתרחשות הזאת הייתה חלק מחיי.
חלק מהחיים שלי, מאוד נהניתי מזה, אני אגיד. מאוד אהבתי את אהבתי, כי הייתי בן אדם מאוד חברתי, היה לנו מאוד, היה לנו ארוחות שבת, והיינו מערכות ומתערכות, אני אפילו אגיד שככה הכרתי אותו בסוף, באחת מערוכות כאלה. במקום, כאילו היה לי חיים מלאים, אני חושבת, במקום עבודה, הייתי במקום שהתקדמתי ואהבתי אותו, היה לי, על פניו, כאילו הייתי במקום טוב.
אני אגיד אפילו יותר מזה, שבשיחה המקדימה בינינו, את סיפרת לי שחלק מהאחריות שהייתה לך במסגרת התעסוקתית שלך, הייתה אחריות על הנושא הזה של לעזור לאנשים לבנות מערכות יחסים בריאות.
נכון, ואני חושבת שהייתי מאוד מודעת, תמיד שמדברים על תמרורי אזהרה, יש נשים שאומרות, אני לא ידעתי, אם רק הייתי יודעת, אז אני אגיד שדווקא מאוד הייתי מודעת מהם לתמרורי האזהרה, כשמדברים על אלימות חברתית, או אלימות כלכלית, או אלימות מילולית. אני חושבת שאולי תמיד כשלי היה בראש, כשאומרים את הדברים האלה, משהו הרבה יותר פשטני מאיך שזה נראה באמת בפועל, במציאות.
זאת אומרת שיש פער, את אומרת, בין מה שיושב לנו בראש, מה נרגיש אם חלילה נהיה במערכת יחסים אלימה, לבין המערכת הזאת שהיא מאוד מתעתעת, היא מבלבלת, מה יש בה?
כן, בדיוק המילים האלה. מתעתעת, מבלבלת, משהו מאוד עדין, שמאוד צריכים, אני חושבת שמאוד צריכים לרצות לראות. כי בסוף אנחנו אנשים בריאים, נפשית. אנחנו מסתכלים על העולם בעיניים מאוד בריאות, נורמליות, הגיוניות. ויש משהו באלימות שהוא מאוד לא נורמלי, הגיוני. ואתה, כשאתה נפגש עם זה, אתה מביא הסבר הגיוני לסיטואציה לא הגיונית. אתה צריך להבין, רגע, זה לא הסיפור פה.
תני לי דוגמה, ממש מתחילת הקשר, עוד לפני שאת ככה חושבת אולי הוא יהיה האיש שלי, עוד לפני כל דבר.
לדוגמה, מרגע שהתחתנו מאוד מאוד מהר, זו הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית, כל רגע נתון היינו ביחד. הוא היה מסיע אותי לעבודה בבוקר, הוא היה אוסף אותי אחר כך, היה לנו דייטים עד 3 בבוקר, ואז אחר כך הוא היה מגיע עוד פעם ב-6 לאסוף אותי לעבודה, כאילו.
הוא התחיל איתך? את התחלת איתו?
סוג של, הוא התחיל איתי, הוא לקח לו זמן להודות בזה, אבל בסוף הוא התחיל איתי.
זה היה זוהר כזה? כאילו וואלה, איזה כיף.
אז אני, ההתחלה הייתה כזאת קצת מוזרה, אבל אני אגיד בהמשך, נניח משהו, את אמרת לי, תגידי לי מה נורת הזרה, אז נניח בזמנו, אני הרגשתי, וואי, איזה כיף, שפתאום אני מבלה, אני מוצאת מישהו, שלא נמאס לי ממנו, וכל רגע נתון, כיף לי להיות איתו, ראיתי אותו לפני שנייה, ואני עדיין, וואי, לא, אני לא אומרת עכשיו, בא לי לראות חברות, בא לי לעשות משהו אחר, אני אומרת, אני מתגעגעת אליו, ובא לי לראות אותו עוד פעם, ואיזה כיף זה. בתפיסה שלי זה היה כאילו, וואי, איזה כיף שפתאום דברים הולכים חלק, בלי כל התסבוכות והמחשבות. מצד שני, אני אגיד, אני, זה לא אפשר לי זמן לאבד את זה. זה גם קצת היה כמו ענן, זה לא מחובר למציאות. חברים...
אבל את יודעת, אני חושבת באמת על מערכות יחסים מתוקות וקרובות, שזה באמת אחד מהסימנים, שנעים לנו להיות יחד לאורך זמן, שיצאנו לצפון ליומיים, ולרגע לא אמרנו שאין לנו כוח להיות אחד עם השני, למרות שבעיניי להיות קצת לבד, זה גם חלק מבריאות של קשר. אבל זה איתות, זה איתות שאת אומרת לבנות, תשימו לב.
יש מושג באלימות שקוראים לו love booming, שזה פתאום כאילו מערכת יחסים שקופצת מ-0 ל-100 בכלום זמן. למה זה כן? אני מסכימה איתך שיש פעמים מערכות יחסים שהן רגועות ושלבות וזה מקסים. זה יחזיק מעמד יותר מחודש. אצלי היה לו מאוד 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 לחוץ להתחתן כמה שיותר מהר. אני אגיד שבשלב בהמשך, אחר כך בזמן הנישואים שלנו, כשכבר הרבה מהבעיות כבר הרבה יותר צפו, הוא אמר, ידעתי שאם נמשיך לצאת את לא תתחתני איתי. שמבחינתי זה היה, אמרתי לו, אז אתה השלט אותי באיזשהו מובן. ומבחינתו זה היה, איך את אומרת את המילה גירושים, או שאת לא רוצה אותי כשאנחנו נשואים.
אז בעצם המהירות הייתה כדי שלא יהיה זמן לעכל ול...
או שהוא ידע שהוא יכול להסתיר דברים מסוימים לתקופת זמן קצרה יותר, והוא ידע שעם ההמשך דברים התחילו לצוץ. אני אביא עוד דוגמה אולי, אמרתי שהכרנו בארוחת שבת. אז בשבילי זה היה גם משהו קצת מרגיע, שידעתי שיש לנו אותם חברים פחות או יותר, שיש לנו חברים משותפים.
נכון, שהוא לא אלום, שהוא לא איזה ווירדו שהגיע מאתר.
מצד שני, אני אגיד, הוא לא רצה שאף אחד ידע על הקשר הזוגי שלנו. עכשיו עוד פעם, זה המון דברים, גם אחד הדברים שאני אומרת, זה שיש הרבה משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו, שהם הרבה פעמים נכונים, אבל אם את מלבישה את זה על מערכת זוגית אלימה, זה לא נכון. אז הוא היה יכול להגיד לי, את יודעת, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, שזה נשמע הגיוני. אבל יש עוד כמה משפטים שאחר כך מצלצלים לי שאנחנו צריכים קצת להוציא אותם ממערכת זוגית אלימה. אני אומרת, בסוף, כשנניח ביררתי עליו בהתחלה, כשהוא התחיל איתי, אז החבר שלו אמר לי, הוא לא אמר לי, הוא בן אדם רע. נניח אם הוא אמר לי, תקשיבי, תתרחקי, ברור שלא הייתי יוצאת איתו. אבל הוא אמר לי כזה משפטים של, הוא לא מספיק בשל, הוא לא מספיק בוגר. אז אמרתי, איתי הוא מאוד בשל, איתי הוא מאוד בוגר. זה הצד שבסדר, בדירת רווקות השטוטניקית שלהם יוצא. איתי, אני לא ראיתי את הצד הזה שלו. ובהמשך...
את נדלקת עליו?
אני רק אסיים את זה, אני אגיד בהמשך, כשהתארסנו וכבר אמרנו שאנחנו מתחתנים, פתאום הרבה יותר, אני חושבת שמתקופת האירוסים הרבה יותר נורות קפצו, מאשר בתקופת ההיכרות.
קפצו לך?
קפצו לי, אני חושבת שאצלו כאילו זה היה קצת יותר, לא ממקום מודע בהכרח, אבל כאילו קצת יותר מקום שהוא לא היה צריך להחזיק את עצמו כל כך. הוא היה יכול קצת יותר לשחרר ודברים יותר יצאו. אז אני אגיד מרגע שאמרנו שאנחנו מתארסים, פתאום חברים מאוד טובים שלי, שאני מאוד אוהבת, אמרו לי, אנחנו ממש מתנצלים, לחתונה שלך אנחנו רוצים להגיע, אבל הכף רגלנו לא תדרוך בחתונה שלו. וניסיתי כזה להבין מה קרה ומה הסיפור. אמרו לי, אנחנו עוד פעם, משהו, אנחנו לא רוצים להכניס אותך לתוך זה. זה לא...
אני רוצה לשאול אותך, סיוון, אם אנחנו ככה חוזרות אחורה לתקופה של ההיכרות, שאת אישה בשלה, כמו שאמרת, חברותית ומתפתחת וטובה במה שאת עושה, ואת שומעת מדי פעם משפטים כאלה, גם בתקופת ההיכרות וגם בתקופת האירוסין, של הוא לא בשל, הוא לא... מה קורה לך בתוכך? איך את מיישבת את הסתירות האלה? מה פסיכולוגית היום כשאת מסתכלת אחורה, את אומרת, זה המנגנון שאני נשאבתי אליו?
זה המון משפטים, כמו שאני אומרת, שהם כאילו משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו. באירוסים אמרתי הרבה דברים קפצו, היית אומרת לעצמי, טוב, אבל כולם אומרים שתקופת האירוסים היא תקופה יותר לחוצה וקשה, זה יעבור, זה רק עכשיו. הרבה פתאום צדדים שקפצו לו שלא היו טובים, אז הוא היה אחר כך אומר, וואי, אני מתנצל, אני לא התכוונתי. עכשיו, באיזשהו מקום, אחר כך אני אגיד, אבל יכול להיות שבזמנו מאוד קיבלתי את זה. הנה, הוא עשה משהו לא בסדר, התנצל, זה נגמר. כשממשיכים לצאת... אני חושבת שזה לא טוב לצאת תקופה קצרה, אני חושבת שצריך לאפשר לראות מה קורה בהמשך. כי בהמשך תקופת ההיכרות, כשזה לא רק הסיסמה בפועל, להחליט דברים בפועל על הנייר, אלא כשזה מגיע הדברים ליישם אותם ולראות, התנצלת, בוא נראה איך הוויכוח הבא שלנו נראה. בוא נראה איך המריבה הבאה שלנו נראה.
מה עקומת הלמידה שלנו.
כן, או אם אנחנו יודעים להקשיב יותר אחד לשני, לדבר אחד עם השני. אז אני חושבת ששמה דברים היו יכולים לצוץ יותר. את באמת רוצה באותו רגע להאמין שהוא מצטער והוא לוקח אחריות. את באמת רוצה להאמין שהוא לא התכוון.
זה עלה על דעתך אז להגיד, רגע, זה חפוז מדי, בוא נחכה.
עלה, אני אפילו אבוא ואני אגיד שאני לא רציתי, אני לא הייתי בעד להתחתן מהר. הוא היה מאוד לחוץ על זה. הוא מאוד כאילו נפגע, בגדול איך שהתחתנו, זה שדיברנו איזה, היה לנו איזשהו לילה לבן שדיברנו כל הלילה, ואמרתי לו, וואי, תקשיב, אני ממש מופתעת עד כמה זה מרגיש טוב, ועד כמה זה מתקדם מהר, ואני לא יודעת, זה כיף לי. אז יום למחרת הוא אמר לי, התכוונת למה שאמרת? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה אומר שאם אני מציע לך מחר נשואים, את אומרת כן? אמרתי לו, רגע, אבל זה לא מה שאמרתי.
זאת פרשנות אחרת.
זאת פרשנות אחרת. ואז נתחיל מן איזשהו ויכוח, ששוב, כאילו מאוד להרחיק אותך מעצמך, אז את עבדת עליי. לא, אני לא עבדתי עליך, באמת טוב לי וכיף לי, אבל אני לא אמרתי שאני רוצה להתחתן. אבל אם נשאל את הרב, הוא יגיד לנו כמה שיותר מהר. איזה רב? מי אמר שאני רוצה לשאול רב? מאיך הגענו לזה? אבל את יודעת שיש לי רב, ואתה יודע שאני, הוא לא הרב שלי. כאילו מתחיל מן איזשהו ויכוח יותר על הפרטים הקטנים, ופחות על הראייה הגדולה, ואת פתאום מתחילה באמת להרגיש רע עם עצמך, אולי באמת השליתי אותו? אולי באמת הבאתי איזה מסר לא מספיק ברור, אולי...
אני פוחדת מ...
ממחויבות. להתקדם. אני זוכרת שבאחד הפעמים הוא אמר לי, כי על הרבה דברים גדולים דיברנו קודם. נניח על הוא מאוד רוצה ילדים מיד, ואני אמרתי, אין סיכוי, אני רוצה... בטח לא אם אנחנו... אם זה רץ כל כך מהר, חשוב לי לחוות רגע קודם זוגיות לפני הורות, ואני... אין סיכוי...
רק להגיד שאם זה רץ כל כך מהר, זה כבר הנחת המוצא. שזה רץ כל כך מהר, אז את השאר נעשה אחר כך.
כן. אז נניח גם... אז פה, בהתחלה הוא רצה מיד ילדים, אני רציתי לחכות. והיה לנו מין איזשהו ויכוח, שאני אגיד, בוויכוח בזמן ההיכרות, זה היה ויכוח מאוד מכיל. כאילו בסוף דיברנו, אמר, טוב, אני מתבאס. עוד פעם, הרבה אמירות כאלה, ואת יודעת, אנחנו לא בני 20. זה לא שאנחנו יודעים שזה יבוא לנו בקלות. איך את רוצה לחכות? ואמרתי לו, תקשיב, אני, זה לא מתאים לי. נכון, אני לא בת 20. אני כרגע, תביא לי להקל רגע את מה שקורה פה. אני לא רוצה להכניס לפה עוד ילד. אני רוצה רגע שיהיה לנו כאן זוגיות יציבה, ברורה. ובוויכוח לפני הניסויים, זה הגיע למקום של, אני לא אכריח אותך, אני לא אכפה עלייך, ואני מבואס מזה, תדעי שאני רוצה, אני אשמח אם את אוכלי, לא, כי אני ביקשתי שנה למנוע, והוא אמר, אני רק מבקש שזה לא יהיה שנה, שכל פעם תבדקי את עצמך, ואמרתי, איזה כיף.
את אומרת, אני ביקשתי שנה, אני חוזרת למשפט שאת התחלת איתו, רצית מאוד מערכת יחסים שוויונית.
נכון, נכון. אני חושבת שיש משהו בשיח הזה שפתאום את ממש מתחילה להתבלבל. כי את מתחילה להתנצל על כל דבר שאת רוצה. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד אפיינו גם את השיח שלנו, ששוב, זה היה גם בהתחלה, אבל בהתחלה זה היה הרבה יותר דק. זה הלך והתעצם עם הזמן. זה שהוא היה יכול לעשות דברים, אין יכולים לדבר על משהו מסוים, הייתי אומרת לו, אני רוצה... לדוגמה, הייתי אומרת לו, בא לי סטייק טוב, בא לי שנלך, בוא נלך למסעדת בשרים. ואז הוא אמר לי, בוא, עשיתי לך הפתעה. מה? הזמנתי לנו מקום לבית קפה. אני אוקיי, סבבה. אומר לי, לא, אבל אמרת לי שאת רוצה, את אוהבת. אמרת לי, נכון, אני אוהבת, אבל בוא נלך כבר לאכול משהו בשרי. אמר לי, לא, אני אומר לך שאת רוצה. יש משהו שפתאום גם בדברים קטנים, שאת אומרת, אני רוצה, אני חושבת, אני עצובה, זה מעציב אותי, זה משמח אותי. שהוא מתחיל להתווכח איתך, לא, 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 אני אומר לך שזה לא מעציב אותך, לא.
את יכולה להגיד מה המדרון החלקלק הרגשי שהוא מתחיל להזדחל פה, כי בעצם את אומרת, אני מתחילה להתרחק מהרצונות שלי, מתחילה להתרחק מהמחשבה של רגע, אז מה, אולי באמת אני לא רוצה לאכול בשרי, וזה בסדר שנוכל, שנשתה קפה, כאילו כל הזמן מאתגר את הרצונות שלך. ואז מה קורה לך שם?
אני חושבת
הרי את אישה עם דעה, הפוך מהדימוי של האישה המוקה, הכנועה, שזקוקה לגבר, שכאילו שהוא פשוט להתת בה, כאילו את יושבת מולי, אישה עם עמוד שדרה, עם יכולות, עם אמירה.
אני חושבת שהרבה דברים את גם באה ואומרת, אני לא רוצה להיות הקיצוניות השנייה. אני לא רוצה להיות איזה... לא יודעת, פמיניסטית שעכשיו נותנת רק טטון בבית והגבר שלה הופך להיות איזה אחד קטן. ואת באה ואומרת, בסוף אני בוחרת את המלחמות שלי. יאללה, משנה סטייק בחלבי, יאללה, נלך, נהנה באיזה מסעדה. אבל אז זה מתחיל מאוד בקטנה. זה מתחיל להגיד, לא על זה אני אריב איתו. אבל לאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר גדול. נגיד לדוגמה, בניסויים, אחד הדברים שתמיד הייתי אומרת, אמרתי, לא, שנינו היה לנו, אמרתי, התחתנו לא צעירים, הגענו מבוססים, הגענו עם עבודה. אמרתי, לא היה חסר לנו כסף. אמרתי, על כסף אני אריב איתו, באמת, על כסף. אז אף פעם לא רבתי איתו על כסף. אבל זה מאוד אפשר לו להשאיר אותי בלי שקל ברגע שהתחתנו, ולרוקן לי את כל החשבונות בנק. ולי לא היה גישה.
מההתחלה?
זה היה מורכב, זה היה המון דברים ביחד, הוא היה עצמאי, אז הוא גם, הנה, את שואלת איך זה קורה. זה מגיע עם כאילו סיבות שכל סיבה לבד...
עומדת בזכות עצמה.
בזכות עצמה. אני חושבת שבסוף צריך לראות מה קורה בסוף, בשורה התחתונה. תמיד אני אומרת על אלימות חברתית, אני מביאה את הדוגמה, שהוא אף פעם לא אמר לי, אל תיפגשי עם חברות.
בואי נדבר על זה. יש לך איזו דוגמה לתת לנו, שאת, שיש לך מעגלים סביבך, וכמו שאמרת, נפגשתם בסעודת שבת. ואת חברותית, ואת רגילה לצאת עם חברות, הרי בחודש הזה שיצאתם, לא יכולת להגיד לו, בא לי עכשיו לצאת עם חברות?
יכולתי. יכולתי להגיד לו. אני זוכרת שפעם אחת אמרתי, ואז הוא אמר, יאללה, יש היום מסיבת יום הולדת לאיזה חבר משותף, בואי נלך, אבל עוד פעם, הוא לא רוצה שידעו שאנחנו ביחד. אז כאילו הלכנו לא ביחד, אבל שנינו היינו שם. וזה היה נשמע כאילו הגיוני, כי הוא באמת חבר של שנינו.
אז אם היית רוצה ללכת עם חברה, הוא לא פרגן לך על זה?
אני לא יכולה, אני חושבת שזה הפער, שזה לא שהוא לא פרגן לי, הוא אמר לי, בטח, בכיף, בשמחה. ואז הייתי באה לצאת, ואני רואה שהוא מחכה לי עם פרחים מחוץ לדלת. אני אומרת לו, אבל אני קבעתי היום תוכניות. אז הוא אומר לי, כן, אבל את יודעת, שנינו אנשים עסוקים, עד שמצאנו זמן, גם אני במקרה ראיתי שפנו לי, אמרתי, יאללה, בואי נצא. עכשיו, בהתחלה יש איזשהו ויכוח, שאת אומרת, לא, אני אכבד את הזמן שלי ואת התוכניות שלי. מה, את לא רוצה שאני אעשה לך הפתעה? טוב, אז אני לא אפתיע אותך יותר. ואת רואה, ותמיד, אני ידעתי שאת עדיין בראש של הרווקות, ואת לא מבינה שאנחנו בזוגיות, והן יותר חשובות ממני. ותראי איך אני משקיע, ואת לא מעריכה.
כאילו טיעונים שמנגנים על איזה נימים מאוד מאוד
דקים.
דקים של כמה אני בשלה לקשר, כמה באמת אני משקיעה כמו.
כן, ואני אפילו אבוא ואני אגיד שזה לא אומר, יכול להיות שבאותו הרגע קמתי והלכתי עם חברות. אבל בפעם הבאה שהוא יעשה לי משהו דומה, אני פתאום, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לו עוד פעם.
פעם שנייה אני אייבש.
כן, עוד פעם אני אגיד לו לא, עוד פעם אני זה, אני, כמו שאתה, אני אייבש אותו, אני יקבץ אותו.
אני יכולה להרשות לעצמי לשאול אותך על המקום שהמיניות והמגע תפס בתוך הקשר, כמה גם זה היה עוד איתותים לדברים שקורים ביניכם?
את מדברת בתקופת הנישואים כבר?
האירוסין דווקא. האירוסין או ההיכרות.
האירוסין, אני חושבת שהיה שם משהו, אני אומרת עוד פעם, זה דברים מאוד מטעתיים. אני חושבת שגם אז הרבה דברים, נניח, אני אגיד עוד סימן אולי, היה לו מאוד, הוא לא דיבר איתי על דברים באמת עמוקים, אינטימיים. הוא לא באמת היה מסוגל לאינטימיות רגשית עמוקה. בזמנו שאלת אותי מה אמרתי לעצמי, אז אמרתי לעצמי, טוב, אנחנו מכירים קצת זמן, הגיוני שזה לוקח זמן להתבשל ולהכניס אותי פנימה, אבל אז איך זה מגיע עם הצעת נישואים אחרי רגע. אז נניח פה, אני אגיד שהרבה דברים ידעתי רק בהמשך, הוא על פניו אמר, אני שומר נגיעה. לגמרי, אני לא רוצה כלום. ולאט לאט עם הזמן, כשהמשכנו לצאת, פתאום גיליתי ש... מה זה שומר נגיע לגמרי? אתה לא שמרת כלום, אבל באמת כלום.
עם נשים אחרות.
עם נשים אחרות. ולא גיליתי את זה כי הוא בא ודיבר איתי, ושאל אותי, זה מתאים לך, תדעי שזה חלק מהעבר שלי, זה היום אני משהו אחר. זה לא הגיע מאיזושהי שיחה כזאת בוגרת ואמיתית. זה הגיע כזה... מה זה משנה? זה חלק מהעבר שלי, אז מה אם זה היה לה? זה היה דרך שיחת חברים, שחברים שלו פתאום צחקו עליו, שהוא היה עולל, ואפילו לא אחראי, אני אגיד. ואני זוכרת שכשדיברנו אחר כך, אמרתי לו, אתה לא חשבת? אמרתי לו, רגע, זה אומר, אני בשיח פה, זה אומר שבעצם יכול להיות לך ילדים אי שם בחוץ? אמר לי, כן? אמרתי לו, אתה לא חשבת להגיד לי את זה? אמר לי, לא, אני לא מודע לזה שיש לי ילדים. לא נראה, לא יודע. אומרת, אתה לא חושב שהאחריות אפילו בריאותית, להתקן אותי שאתה לא נזהרת אף פעם, ועשית דברים, ובכללי גם להביא לי לבחור שנייה, עם מי אני מתחתנת, ומה...
את יודעת, את מספרת לי את הדוגמה הזאת, ואני מיד אומרת, הנה, הנה, זאת כזאת נורא.
זה ממש נורא, אבל הוא בא ואומר לך, את יודעת שהרבה פעמים שזה מגיע ביחד עם המון עקיפות מצפון של הדת, ומה בסדר ולא בסדר, והוא אומר לך, זה חלק מהעבר שלי, אני כבר לא שם. אני אומרת, הרבה דברים גיליתי אחר כך. את צודקת, זה נורא, אני תמיד אומרת, נורות תמיד קיימות, אנחנו צריכים לרצות לראות אותן. כי לא רציתי, באותו הרגע דיברנו על זה. והוא אמר לי, זה חלק מהעבר שלי. לא חשבתי שזה חשוב, הוא לא, לרגע לא אמר, מה פתאום, אני לא מביא לך אפשרות לבחור. לא חשבתי שזה חשוב, לא ידעתי שזה חשוב לך. שבאותו רגע אמרתי, טוב, באמת אנחנו לא מכירים מספיק זמן, אולי הוא עוד לא יודע מה חשוב לי ומי אני ואיזה בן אדם אני.
אבל את יודעת, אני רוצה רגע לדבר איתך על התקופה המהירה הזאת של ההיכרות והאירוסין עם המעגלים סביבך. יש את החברות הטובות שלך, יש את אלה שאת גרה איתן, יש משפחה, יש חברים, יש הורים, יש... האם הם... היה להם הזדמנות לפגוש את הסימני שאלה שהיו בתוכך? האם ציפית שהם יעוררו סימני שאלה?
אני חושבת שבתקופה המקדימה אני לא רציתי לראות. באמת להגיד, אני חושבת שלא, שכמו שאת אומרת, הסימנים היו שם ולא רציתי לראות. ההפך, אני אגיד לזכות החברה שלי והמשפחה שלי, שהם כן ניסו מאוד 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 בעדינות לרמוז לי, אולי זה מהר מדי, אולי לא, אולי זה לא בשבילך.
הם הרגישו אותך לא שמחה, הם לא קלטו מי הוא.
הם הבינו שזה הרבה דברים שמאוד לא, הם ראו אותי פתאום עושה דברים שמאוד לא מתאים לי לעשות, בניגוד מוחלט, כאילו, אני חושבת שגם עוד דבר שמאוד אפיין אותנו, זה שמאוד הייתי צריכה כל פעם לתת לו את הביטחון. לא הייתי יכולה להעלות הספקות, את הבעיות בזוגיות שלנו מול אחרים. אמרתי שהרבה פעמים יש מנטרות שאנחנו אומרים לעצמנו כחברה שבתוך מערכת זוגית הן הרסניות.
למשל.
אז שאומרים, לא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ. מה, תדברי על הבעיות עם בעלך. איך חברה שלי פעם אמרה לי, אם אני אדבר על זה עם המשפחה שלי, אני אולי אסלח לו. הם בחיים לא יסלחו לו.
אז אני שומרת על האינטימיות שלנו בזה שאני לא חולקת את הספקות.
נכון, ואני אגיד שדווקא המשפחה שלי, אני זוכרת שהיה לי שיחה עם אחותי אחרי שהתגרשנו דווקא, והיא אמרה לי, תקשיבי, אף אחד לא קנה את זה שאת מאושרת איתו. אף אחד, את תמיד הגנת עליו. היא אומרת, תקשיבי, לי יש מערכת זוגית טובה, אני נשואה, יש לי זוגיות טובה. שמעת אותי 20 פעמים מתלוננת על בעלי. אין, זה חלק ממערכת זוגית תקינה, אין מה לעשות.
אבל את יודעת, סיוון, אני חושבת על נשים, גברים ששומעים אותנו עכשיו, ויש להם בן, בת, חברה, שהם עכשיו בלייב רואים אותם במקום שסיוון הייתה לפני איקס שנים, והם רוצים לעזור, ואותה בת, אותה חברה, לא רוצה לשמוע, בדיוק כמו שסיוון של גיל איקס לא יכלה לשמוע את האחות ואת ההורים.
אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות מה שביכולתנו. התפקיד שלנו זה כן לשקף, כן להראות, כן להיות שם בשבילה, לא ממקום שיפוטי. לשקף לה שזה לא, שזה לא בסדר. אגיד לה, אבל נניח עברנו לגור במקום שלא רציתי, אמרתי לכולם, מה פתאום? ברור שזה גם בחירה שלי. חברות שלי אמרו לי, סיוון, לא נראה, כאילו, את יכולה להגיד לנו, אנחנו לא קונות את זה. זה גרם לי בתקופתו, באמת להגיד, בתקופתו זה קצת גרם לי להתרחק מהם אפילו אולי. אבל בסוף, כשרציתי לקום וללכת, ידעתי שהמשפחה שלי והחברות שלי יהיו שם בשבילי, זה אפשר לי בסוף, אני חושבת, לקום וללכת. אם אני חושבת, דיברנו על בוגרת בת מלך, אז בבת מלך, במקלט, נפגשתי פתאום עם הרבה נשים, שמגיעות קהילות יותר סגורות לדוגמה, ששם מאוד לא מקבלים את זה. שאם את באה ואומרת בעלי, יש כאן אלימות, מסתכלים עלייך כאילו את לא בסדר. אצלי כולם...
האשמה היא עלייך.
נכון, אני חושבת שאולי גם צריך לבוא ולהגיד כאן לציבור, כשאישה אומרת, כי תמיד אומרים, יש שני צדדים בזוגיות, אין צד אחד, אין דבר כזה שרק צד אחד טוב וצד אחד לא. תמיד יש, לשני הצדדים יש משהו... במערכת זוגית אלימה, יש צד אחד לא בסדר, וצד אחד שמנסה נטו לשמור על עצמו. הוא לא מנסה, אין בו משהו רע.
אבל בעצם את יוצאת בקריאה מאוד משמעותית כאן. את אומרת, אם שמעתם שהייתה אלימות, תעמדו לצד האישה.
לא לפקפק בה. לא לבוא ולהגיד,
לא לבקש ממנה תעודת יושר.
זה התעודת יושר. תאמינו לי שבשביל להיות במקלט, היא הייתה צריכה, אנשים בדקו את המקרה. זה לא, לא, לא להתחיל, היא לא צריכה עוד את זה.
לא להיות מהאום, לא להיות ניטרלי.
לא, ממש לא.
עמדו לצידה.
אני אולי אפילו אחדד את זה קצת, אוקיי? כי תמיד, באמת זה מאוד מבלבל. הבאנו כאן את הדוגמאות של הסימנים בפנים. אני אגיד מבחוץ, זה גם מאוד מבלבל. בסוף אני תמיד אומרת, גברים אלימים אין קרניים. הם לא הולכים עם שלט זהירות גבר מכה. הם סוחפים, ומאוד יכולים להיות מאוד מחזרים, מאוד, את יודעת, הכי רומנטיים, והכי שאת נשבט בכסמם. וגם הציבור, גם האנשים מסביב נשבים בכסמם, לא רק אנחנו, לא רק אנשים. ופתאום כשהזוג מתגרש, אז, ומתחיל כל הסיפור הזה של
המי צודק. זה מבלבל, זה מפחיד את כולם.
אז אני אומרת, שום גבר אלים לא יבוא ויגיד, אני באמת אלים, אני מצטער, תודה למדינה שהביאה להגנה. ברור שהוא יגיד שהיא אלימה, ושהיא לא בסדר, ושהיא לא שפויה, ושהוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה. וגם ברור לי שהוא יעלה טענות שמאוד קשה, עוד פעם, מאוד מתעתעות, ומאוד קשה לציבור להחליט. אני מבקשת שלא יהיה סיבה, אין סיכוי שאישה תישאר במערכת זוגית אלימה, כי היא תפחד מה מחכה לה בחוץ. ואיך הסתכלו עליה אחר כך.
וזה את אומרת שיש עוד דרך לעשות בזה.
אני בהחלט ועדיין, דרך את חושבת.
עדיין יש כזה מין, רגע, אולי זה שלה, אולי היא גרמה.
אני בהחלט חושבת שיש. עוד פעם, ממקום מאוד טוב.
כן. את אמרת עוד משהו שאני רוצה לשים עליו רגע את הפוקוס. בעצם היו אנשים שזיהו שמשהו במערכת היחסים הזאת לא מיטיבה איתך, והם אמרו לך, ולמרות שזה לא במרכאות עבד ואת התחתנת איתו, זה נתן את הפרי אחר כך כשרצית לצאת.
נכון.
זאת אומרת שאנחנו רוצים להדגיש, וגם צילית דיברה על זה, שאם יש בכם איזה חשד או חשש שמישהי נכנסת למערכת יחסים לא בריאה, תהיו שם בשבילה, עכשיו, גם אם היא לא תקשיב לכם.
אני לגמרי מסכימה. ולשקף, אני ממש חושבת שלשקף את זה, שזה לא בסדר. כי הרבה פעמים כבר את מתחילה להתבלבל. זאת אומרת, זה רק בראש שלי, הוא התכוון, הוא לא התכוון, הוא לא רצה, הוא כן רצה. תמיד לשקף.
את חושבת אבל שלהורים יש תפקיד שונה, להיות יותר אקטיביים, למנוע את החתונה, להגיד, יש כאן משהו שאנחנו לא רוצים לשתף איתו, פעולה.
אני אגיד לך משהו, אמרתי שדיברתי על זה עם אחותי, אחותי אמרתי לה, איך לא, את ראית את זה, איך לא דפקת על השולחן, ואמרת לי, את לא מתחתנת. היא אמרה לי, יש בך הרבה, היא אומרת לי, כולנו מכירים אותך, ואנחנו יודעים שכשאת מחליטה משהו, את תעשי. אם את מאמינה במשהו, את תעשי. על עצמי אני אגיד, אני לא חושבת שזה היה עוזר לי. עוד פעם, אני חושבת שגם מאוד צריך את המקום הלא שיפוטי הזה. כי אם יהיה את המקום השיפוטי, אז גם אחר כך יהיה יותר קשה לפנות אליכם. ואני גם חושבת שהיא כבר נמצאת עם השיפוטיות עם עצמה. אני חושבת שאחד הדברים שהיו מאוד קשים לי לבוא ולהגיד יש פה אלימות, זה כי באתי ואומר מה זה אומר עליי. אני לא האישה הכנועה הזאת. לי היה בראש ממש את האישה הכנועה הזאת שמרצה, ש...
נכון, שזה יושב על משהו לא פתור אצלה.
כן.
שהמודלים הזוגים שהיא גדלה עליהם לא היו מיטיבים.
בדיוק.
שהיא חסרת ביטחון.
אני חושבת שהרבה, אני יודעת, אפילו זה הגיע, שתביני עד כמה, אפילו שזה הגיע למקומות שבאו ואמרו לי, את צריכה מקלט. נכנסתי כבר למקלט ואני יושבת עם העובדת הסוציאלית בשיחה ראשונה, ואני אומרת לה, זה טעות, לא הבנתם את המקרה. אני פה כי אתם אומרים, יום-יומיים אני לא... הייתי בערך שנתיים תחת חסות בת מלך, ואני עד היום נחשבת במסוכנות גבוהה. עוד פעם, כי היה לי איזושהי דימוי בראש שהוא מאוד לא נכון.
על האישה עמוקה.
על האישה עמוקה, והיה קשה לי להסתכל פתאום במראה ולהגיד, אני אישה שחווה אלימות. עזבי שנייה אותו, מה זה אומר עליו, שהוא גבר אלים. מה זה אומר עליי? אז אם החברה שלי, אם הייתי נתקלת עוד בשיפוטיות, נראה לי זה היה עוד יותר משאיר אותי בפנים. הייתי אומרת, איך אני מוציאה את זה החוצה? אז אני חושבת שדווקא המקום הזה של לבוא ולהגיד, זה לא את. כאילו, מה זה לא את? זה לא, את יכולה להיות גם חזקה וגם מוצלחת, ועדיין את יכולה לחוות אלימות, זה לא...
זה לשנות את הדימוי שלנו ביחס למה זה אישה שנמצאת במערכת יחסים אלימה.
נכון.
זאת יכולה להיות אישה כנועה, זאת יכולה להיות אישה חזקה. זאת יכולה להיות אישה עם מערכות יחסים תומכות, זאת יכולה להיות אישה... זה יכול להיות הכל מהכל, וכך גם הגברים עצמם.
נכון.
הם לא מגיעים מסקטור מסוים, מפרופיל ספציפי.
בדיוק.
מאישיות שצועקת לנו חולי. לא, זה לא. יכול להיות הכל מהכל.
בדיוק בגלל זה צריך להיות מאוד 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 רגישים לכל הניואנסים הקטנים האלה, שכשמדברים על תמרורי אזהרה.
בוא נדבר רגע על משהו שהזכרת קודם, ואני רוצה שנפתח אותו, ביחס לניתוח המציאות. לעובדה שאת אומרת, רגע, זה שלי, זה שלו, אולי הוא צודק, שהוא בא אלייך באיזה טענה, הוא אומר, רגע, אבל את, זה את.
יש מונה, זה דברים שלמדתי תוך כדי טיפול אחר כך, שבשביל לצאת מזה, יש מונח בטיפול באלימות שקוראים לו גז לייטינג. באלימות שקוראים לו גז לייטינג, שבעצם ממש מתעתע לך במוח. הוא ממש, זה מגיע, אני אגיד שבסוף זה הגיע כבר למקומות, שהוא היה יכול לשכנע אותי ששחור זה לבן ולבן זה שחור, שלילה זה יום, כי אין לך דקת מנוחה, והוא כל הזמן... מערער אותך, ואני אומרת, הייתי יכולה לבוא ולהגיד, ביקשתי משהו מסוים, והוא עושה הפוך, הוא אומר, אבל עשיתי את זה בשבילך, אבל בשבילך, ואת באמת רוצה, אנחנו מסבירים את המציאות עוד פעם, אנחנו מסתכלים עליה בעיניים בריאות, זאת אומרת, הוא בסוף בעלי, מה, הוא לא רוצה שיהיה לי טוב, הוא לא רוצה, בטוח שהוא עושה את זה בטעות, הוא עשה את זה במקרה. אין סיכוי שהוא יבוא, שהוא ירוצה ברעתי, או שהוא מתנהג ככה, בטוח לא הבנו אחד את השני. שעוד פעם, אם אני אבוא...
התנועה הטבעית היא לסנגר, לסדר את המציאות בצורה שתתיישב.
שתתיישב בצורה הגיונית, רציונלית. אני חושבת שדרוש הרבה אומץ להסתכל במציאות בעיניים, ולהגיד, רגע, כל תירוץ לבד אולי מתקבל, אבל בסוף עברה שנה ולא נפגשתי עם חברות שלי.
כן, שצילית הזכירה את זה כמה פעמים, ושוב אני מזכירה למי שלא שמע את הפרק הקודם שאני מזמינה בחום, ככה לשמוע את שני הפרקים האלה ברצף על מערכות יחסים אלימות, לזה שיש כמה תמרורי הזהרה.
נכון.
שיש כאן כמה נקודות שביחד הן מתקבצות נכון. לזה. זה לא איזה נקודה אחת שבה רק דרך זה משתקף את המערכת יחסים הזאת.
לגמרי. ואני חושבת שגם אחד הדברים, בניגוד למערכת זוגית אלימה, במערכת זוגית בריאה, את מסוגלת להיות מחוברת לרגשות שלך. את מסוגלת להיות, לבוא ולהגיד מה את רוצה. ומה את מרגישה, גם אם זה לא הגיוני דרך אגב, כולנו בני אדם, ופעמים מעצבנים אותנו דברים, לא הגיוניים, וזה בסדר לעשות את זה, להביא לזה מקום, להכיר בזה, כשאת מרגישה משהו מסוים, מישהו אומר לך, אבל זה לא מה שאת מרגישה, זה לא מה שמשמח אותך, וזה מגיע מבן אדם שהכי על פניו, הכי קרוב אלייך.
שאת הולכת לאיבוד.
את הולכת, את ממש הקשר. הולכת לאיבוד בתוך הקשר, ואת גם מאוד רוצה, אני אגיד שיש בזה גם משהו מאוד... אולי מרגיע לקחת אחריות, את האחריות שלו בעצם, להגיד זאת אני, זה לא הוא. כי אז יש לך שליטה על זה. בסוף, אם זה הוא, את לא יודעת מה יהיה מחר.
כן, זה מעורר בעלה.
מאוד. אם זאת, אז אני אשנה את זה, ויהיה לנו טוב, ויהיה לנו בסדר. אף אחד, גם בסוף לא התחתנתי בגיל, כאילו, אף אחד לא מתחתן בשביל להתגרש. רציתי להישאר נשואה, ושיהיה נישואים טובים, והסכמתי לעבוד על זה.
להתגבר, להחזיק את זה, כן. לעשות
נגיד,
עבודה.
הנה, עוד משפט שתמיד אומרים, זה שזוגיות זה קשה, וזה עבודה.
שהשנה הראשונה היא ממש קשה.
השנה הראשונה הכי קשה, אני תמיד אומרת שאצלי באמת השנה הראשונה הכי קשה, כי השנה הראשונה, בשנה הראשונה עוד הייתי אני. הגבולות שלי עוד לא התשתשו. והיה לי מאוד ברור מה זה טוב ומה זה רע, וכשהוא היה מנסה לשחק על המקומות האלה, לא הסכמתי לקבל את זה. ועם הזמן אני חושבת שהגבולות שלי הלכו והתשתשו יותר ויותר, וכבר באמת לא ידעתי במה להאמין.
את יודעת, בואי לקראת סיום, ננסה לחשוב על סיוון בת ה... 25, 26, או כל הסיווניות שנמצאות עכשיו ושומעות אותנו. נשים שהן באמת בתהליכי חיפוש ורוצות קשר בריא וטוב ושמח, וברוך השם הרוב מגיעות לשם. מה היית רוצה להגיד לאותן נשים שנמצאות בתהליכי חיפוש? שאת אומרת, זה משהו שמהניסיון שלך כדאי להם לקחת. כי יש גבול מאוד עדין בין עכשיו להיכנס לחרדה, ועל כל גבר שמגיע, ומתחיל איתי בסעודת שבת, וזה מיד, אימאלה, אימאלה, ואומר, הנה, הבאתי לך פרחים. אז איפה עובר הגבול הזה, בין לשים לב לדברים שאת אומרת, לבין לתת באמת ללב, להתמסר, ולאהוב, ולשמוח בחיזור הזה?
אני חושבת, אחד, זה אחד הדברים שאת הזכרת קודם, זה אם משהו מצלצל לך, זה לא אומר ישר שואלים, זה אומר שנייה, אני בודקת. אני רואה, את לא צריכה עכשיו להחליט להיפרד או זה, את בודקת. דבר שני, אם זה לא רק סימן אחד, ואת רואה את זה פתאום ביותר מקומות, אז זה כבר נורת הזרה יותר גדולה. דבר נוסף שאני אגיד, לא להסתכל על המיקרו, אלא להסתכל על המקרו. לא להסתכל על כל דבר קטן, כי כל דבר קטן ייראה הגיוני. תסתכלי פתאום והתמונה הגדולה. בסוף, אחרי זמן מסוים שאת איתו, את יותר מחוברת לעצמך או את יותר רחוקה מעצמך? יותר את ויותר מאושרת, את פחות מאושרת. את רואה חברות, את מסוגלת לשמור על דברים שחשובים לך בחיים ולהיות את? את פורחת או שזה ההפך? זה גורם לך קצת לנבול ולהזיז את הערכים שלך כל פעם קצת יותר?
אני אוהבת לקרוא לזה מחזיר אור. האם הקשר... מחזיר את האור שלך, מוציא את הדברים הטובים שבך, או שמשהו מתחיל לנבול, או להיות כבוי.
נכון. להיות מסוגלת לדבר באמת, לפתוח דברים, שיש לך פרטנר. אני גם תמיד אומרת שבמערכת יחסים בריאה, כשיש ויכוח, באמת תמיד יש ויכוחים, זוגיות זה לא דבר קל, אין מה לעשות. אבל כשיש ויכוח, המטרה של שני בני הזוג היא לפתור אותה. ולכן כל אחד גם מנסה, הדיבורים על מה אני מרגיש, מה אני רוצה, זה לא מאבק כוחות. זה באמת לבוא ולהגיע לאיזושהי הבנה ששנינו יכולים לחיות איתה טוב. במערכת זוגית אלימה, המטרה היא שליטה מהצד השני. אז לא משנה איזה הצעה את גם תציעי, כל עוד הוא לא קיבל את ההרגשה של אני...
ניצחתי,
אני המחליט.
את צודק.
אז זה גם משהו לשים לב, איך הוויכוחים נראים, ואיך גם היישום שלהם נראה, אני אומרת.
את יכולה, אנחנו מדברים באמת על מי שבונה קשר.
נכון.
אבל שומעים אותנו גם אנשים, ואנשים נשואים, שכבר נמצאים בזוגיות. את יכולה להגיד משהו למי שכבר נמצאת במערכת יחסים, שבזכות השיחה בינינו, היא אומרת, אולי זאת מערכת יחסים שהיא לא טובה לי?
אני אגיד שאני חושבת שמי שנמצאת בזוגיות כזאת, יש הרבה פחדים ואמירות שהולכות איתה. אולי זאת אני, אולי אני לא בסדר. הרבה, כאילו, מה גורם לאישה להישאר? הרבה פחדים שאולי זאת אני בכלל להכיר בזה. מה מחכה לי בחוץ? זה מאוד מפחיד. אני רוצה לבוא ולהגיד לה, מגיע לך טוב. לא משנה מה עשית, יכול להיות שעשית טעויות. יכול להיות שאת לא האישה המושלמת. אין אישה מושלמת. עדיין, אין שום דבר שתעשי שמצדיק אלימות.
את ראויה לטוב.
את ראויה לטוב, ואני חושבת שברגע שאנחנו גם נלך עם זה, ברגע שנשים, אני ממש מאמינה שמחשבה יוצרת מציאות. אני מאמינה שברגע שאנחנו גם נלך עם זה ונאמין שאנחנו ראויות, גם הרבה טוב יגיע. כי את גם, זה סוג של לקיחת אחריות. לבוא ולהגיד, הוא יפסיק להיות אלים, את לא יכולה לשנות אותו. את יכולה לבוא ולהגיד, מה עושה לי טוב ולהתעקש על הטוב שלך. אז אני ממש מקווה שכל מי שנמצאת במערכת יחסים כזאת, שתבוא ותגיד, מגיע לי טוב, ושתצליח להוביל את עצמה לשם. אין שום דבר שמצדיק להישאר במערכת יחסים אלימה.
כן, ואני גם אוסיף שלפעמים החיפוש הממושך יוצר הרבה שחיקה, ואולי כדאי לי להתפשר, אולי כדאי לי להתגמש, מי יודע מה מחכה לי. אז המשפט הזה של אני ראויה לטוב, ולנשואים ורווקים כאחד.
ממש. זה גם לא סותר. אתה יכול להתגמש, גמישות היא תמיד טובה בחיים, אבל אתה עדיין בא ואומר, אני מקבל פה המון. אני עשיתי גמישות, כי אני מקבל פה משהו גדול יותר. אני לא התגמשתי בשביל שלא יהיה טוב, ואני ארגיש קבועה. אמרו לי, במקלט הייתה אחת העובדות סוציאליות שאמרה פעם אחת משפט שאני, לי הוא היה מאוד חזק. היא אמרה, שלום בית זה שלום בית, שיהיה לה שלום בבית לשני הצדדים. זה לא אומר שקט. זה לא רק בשביל, אני אעשה הכל על מנת שיהיה שקט, על מנת שהוא לא יחס, על מנת שהוא לא יתעצבן. רק אחרי שהתגרשתי, גיליתי, הצלחתי לנקות את הכל שלו מהראש שלי, אני קוראת לזה. והצלחתי פתאום להיות מודעת לכמה פעולות אני עושה, רק בשביל שלא להכיס אותו.
הימנעות מכל כך הרבה דברים.
ממש, מדברים שעושים לי טוב. אני ממש הייתי צריכה לעבוד על עצמי. לצאת, אני זוכרת שרציתי לצאת, לצאת עם הילדים, הייתי כבר במקלט, ורציתי לקחת את הילדים לגינה. והוא התחיל להתעצבן, הוא אומר, אתם רואים? היא סתם אומרת, היא לא באמת במקלט, היא יוצאת לעולם, היא לא זה. אמרתי, סליחה רגע, הסכנה שלי היא לא מהעולם, היא ממך. אני לוקחת אותם לגינה שאתה לא נמצא בה, שאתה רחוק. למה אני צריכה להישאר נעולה סגורה בחדר חשוך? זה בסדר גמור שאני אצא, שאני אהנה, שאני אבלה. זוכרת, כל כך הרבה פעמים זה ליווה אותי. אני
זהות את זה.
רציתי לעשות איזה משהו, אני זוכרת שמנהלת מקלט פעם קרא לי לשיחה, שאלה אותי על למה אני לא יותר בקשר עם המשפחה שלי. אמרתי לה, הוא מאוד התעצבן מזה. אמרתי לי, שהיא התעצבן? למה זה מפריע לך? פתאום גיליתי, כמה דברים אני עושה, רק בשביל לא להכיס אותו. ופתאום המקום הזה של להגיד...
הוא מנהל את ה...
המקום הזה של להגיד, אני לא אחראית על הכעס שלו, אני אחראית על עצמי. אם הוא בוחר לחוס בבחירה שלו, זה לא אני חסתי אותו. לא אני אשמה.
וואו, זה חזק מה שאמרת עכשיו. אני רוצה ממש ממש לסיום, גם להגיד לך המון המון הכרת הטוב על הפתיחות שלך, ועל הלב שהבאת לפה וחלקת עם אנשים. וגם לשאול אותך מה הניע אותך באמת לחשיפה הזאת שהיא לא פשוטה, ולדבר על זה, ולהביא את זה, ולהשמיע את הכל הזה.
אני חושבת, אני אגיד, אז אני אגיד באותה הזדמנות תודה רבה על הבמה, כי אני חושבת שבסוף, כשמדברים על אלימות, הרבה מדברים על תמרורי אזהרה. אני חושבת שבסוף זה נראה כמו איזושהי רשימה כזאת פשטנית מדי.
פרוטוקול.
כן. ואני אגיד על עצמי, ברור שאם מישהו יבוא ויגיד לי, אני אוסר עלייך ללכת אליי, אני לא מרשה לך, ברור שלא, בוא אני אבחר להיות הבן זוג שלי בחיים. אני חושבת שצריך להבין מבפנים שזה הרבה, הרבה, הרבה יותר דק. אני חושבת שרק מישהי שעושה, שנמצאת שאני יכולה להביא את זה החוצה. אני אמרתי, הוא אף פעם לא היה אומר לי. הוא גם אפילו, הוא אף פעם לא הרים על היד. הייתי בסכנת חיים בצורות אחרות. הוא אף פעם לא הרים על היד. הוא אף פעם לא אמר לי, אל תצאי עם חברות. הוא היה מפרגן לי, צאי עם חברות, איזה כיף. אבל אז אני באה לצאת, והוא לא פה, וצריך צריך מישהו שישמור על הילדים. אז פעם הבאה, ואת מתקשרת אליו, ואומר, וואי, שכחתי. פעם הבאה את מזמינה בייביסיטר, אז איך את לא סומכת עליי? ואז פעם הבאה את נפגשת, יוצא לך לצאת עם חברות, אבל למה דווקא איתה? כל פעם זה הרבה 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 יותר עדין מאל תצי. זה, בגלל זה גם אמרתי, אחד הדברים זה מה קורה בסוף, מה השורה התחתונה. ואני חושבת שבסוף, אם אנחנו רוצות, אם אנחנו רוצים שיהיה כאן שינוי, אז אני חושבת שבאמת כל אחד, גם כחברה, אנחנו צריכים הרבה יותר לאפשר. אני אומרת, שלא אישה תצטרך לחשוב מה זה אומר עליי. לאפשר לה לחיות חיים טובים. אם את נמצאת בזוגיות אלימה, החברה צריכה לאפשר לך, אני אומרת, בין אם זה להזכיר דירה או למצוא מקום עבודה, לקבל את זה.
להיות לצידך.
להיות לצידך. ולנשים, אני אגיד עוד פעם, לא לקבל אלימות. אני חושבת שממש צריך להשמיע את הקול הזה, שנוכל להיות בחברה יותר מתוקנת, ושזה לא, שזה תופעה שתרד.
כן. תודה. תודה רבה, רבה לך. ממש היה משמעותי מאוד ומשלים מאוד למה שדיברתי עם צילית, לשמוע את החוויות ואת התיאור הכל כך מדויק שלך. אני ממש בשמי ובשם המאזינים.
תודה רבה.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בנושא החשוב והכאוב הזה. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והעריכה, לעדי שלם רבינוביץ' על ההפקה. ואת הפרק הזה וגם כל שאר הפרקים של עד אהבה ועוד הסקטים תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסקטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.
מקור ראשון, הסקטים.